בוא אני צפה, אתה הורג אותי. חפשו אותנו רדיו נקודה להורים נקודה ORG נקודה IL.
עכשיו ברדיו על הגל נקודת מפגש עם עמי מגן, המקום בו ניפגש יחד לדבר על עניינים בין קודש לחול, בין שמיים לארץ.
וואו 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 וואו, ערב טוב, מאזינים מאזינות, חניכים חניכות, קהילת הדס הנאורים וכל מי שמקשיב לרדיו נאורים על הגל. פעם בחודש זה לא מספיק, טל, זה לא מספיק, אבל זה מה שאתם נותנים לי, ובאמת זה כל פעם מתרגש מחדש להיות כאן. איזה פלטפורמה, איזה פלטפורמה. אז לפני שאני אשכח, אני רוצה להגיד תודה לנאורה איתגניה.
נחלות כפיים לנאורה.
נחלות כפיים שנמצא פה ומפיק לנו את השידור. ועוד מעט אני גם אציג לכם מי נמצא איתי פה, גם חבר, גם מישהו שבשנים האחרונות הצלנו להכיר, גם בתפקיד מאוד משמעותי פה במועצה. ואנחנו נעשה קצת לדבר על ענייני דיומה והדברים שמטרידים אותנו ועושים לנו כאבי בטן. והייתה לנו תקלה, השידור לא התחיל בשש, הוא התחיל בעשר דקות איחור בערך, הייתה לנו תקלה ומסתבר שכנראה היינו בלייב בלי שאנחנו בלייב. אז אתה תצטרך להסביר לכולם מה
עשית. פרסומת סמויה.
לאבוקדו בשל. מזל שיש לנו מאזינה בשם בר נסיה ויינשטוק שכתבה לנו את הדבר הזה. שימו לב, אתם בלייב, נהיית אחרת, יכול להיות פה תקלה אדירה.
פרסומת סמויה לחבר טוב, איש עסקים מהעוגן.
ועוד איפה? ברדיו נורים על הגל, תדע לך, זה רדיו עם 20 אלף מאזינים בשבוע. זה לא צחוק הדבר הזה.
אני לוקח את דבריי חצי בחזרה, מה שנקרא.
מעבר לים מאזינים לנו, נכון, טל? מעבר לים, איפה הגלויות? איפה הגלויות? מעבר לים, רק שתדע לך. אבל האמת זה מרגש. בדיוק אמרתי גם לנטע, ומתרגשים, כי הפרויקט הזה הקמנו אותו לפני 3.5 שנים. והוא פשוט הולך וגדל ומתרחב, ועוד חניכים וחניכות מגיעים לפה ומוצאים ברדיו פלטפורמה להגיד את מה שיש להם על, על הלב.
והיום זה כל כך חשוב שלאנשים יהיה מקום
מאוד.
להוציא את מה שבאמת מעסיק אותם ומטריד אותם, ולקבל את הבמה והפלטפורמה, אז שפו לכם.
תודה, ואפילו אפשר להגיד פה, קיבלנו פה תרומה מאוד מאוד יפה, ואנחנו בחצי שנה הקרובה אנחנו נשפץ את הרדיו ויהיה פה מקום יותר משמעותי. ורגע לפני שאני נטע איתך, אני רוצה לזרוק לך משהו, בסדר, בתקופה, אנחנו עוד מדברים עליה הרבה, בסדר? אבל יש פה ספר שנקרא כף א' מחשבות על ממלכתיות ישראלית. תמר הרמן ואופיר שיף, הם ערכו פה כל מיני כתבים. אחד הפרקים, השבט החמישי, דוד משה ביטון כותב, של השבט המסורתי, שבט המסורתי נטע, כן, זה לא השבט הלבן. אין מוסדות פוליטיים, אין זרם חינוכי, אין אידיאולוגיות סדורות, כתובות וחתוכות. זאת החולשה שלו, אבל זאת גם עוצמתו. הוא נותן קטע מהדברים של הרב אברהם חזן, שהוא נפרד, הוא היה הרב של משטרת ישראל והשבס, ובנאום הפרידה שלו הוא אמר, בעולם שלנו ובחברה שלנו, פשטה מחלה נוראה וממאירה, ושמה אידיאולוגיה. המושג הזה הוא המבוע לכל הצורות של הטוטליטריזם, האידיאולוגיה, מיתוס שאינו יהודי, ויש בכל מיתוס יותר מקורטוב של עבודה זרה. האידיאולוגיה הם כל חטא מודרני, הם כל אלימות מילולית ופיזית, הם הבלעדיות האקסקלוסיבית, היא מכריזה אני ולא אחרת, והמוטו החרוט על דקלה, קבלו זאת, קבלו את דעתי, סימן קריאה. נטע שלום.
וואו, איזה פתיחה, איזה פתיחה. שלום, סופר מתרגש להיות כאן. תודה על ההזמנה גם לך, גם לנאוריי וגם לטלה היקרה. אני חושב שבכלל, אמרתי את זה לפני שתי דקות אולי, כשדיברת על הפלטפורמה, אני חושב שהמקום הזה שבו מדברים על, אמרת ענייני דיומה, אני חושב שזה הדבר שהכי חסר לנו. דיברנו רגע לפני שעלינו לשידור על כמה זה מאתגר לעשות עצירה במהלך היום-יום האינטנסיבי, כל אחד בגזרה שלו, האינטנסיבי מאוד, ורגע לדבר על החיים עצמם, על מה שמעסיק אותנו, על המחשבות שלנו, ואני חושב שהפתיחה הזאת עם הטקסט המדהים הזה, מתחברת להמון שעות של שיחות שלי ושלך על, על הכל כמעט, על מדינת ישראל, על עמק חפר, על הבית, על התא המשפחתי, על הכל, 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 ואני שמח שיש לנו זמן לדבר על הדברים האלה.
ולפני שאתה גם עוד קצת מציג את עצמך, אתה כן רצית לפתוח עם הודעה ש...
ממש לפני חצי שעה ראיתי בפושים בפייסבוק שאחד האנשים הכי אהובים עליי, אני לא מכיר אותו אישית, אני מכיר אותו רק דרך המסך, אבי מלר, עיתונאי, שדרן ופרשן ספורט ישראלי אגדי, נפטר, אפילו לא ידעתי שהוא חולה.
אני לא ידעתי שהוא חולה.
לא ידעתי שהוא חולה, וזה מדהים כי זה מתחבר לזה שהשבוע היה השידור הראשון אחרי החלמה ממחלה של גם אחד השדרנים הגדולים, הוא בן 83, יורם ארבל, שהיה לו סרטן בגרון, והוא חזר לשדר בשבת האחרונה, הוא שידר את הפועל, דרך אגב, לדעתי, ראיתי בתקציר והתרגשתי, הוא היה עם גילי ורמוט, אני בכלל אוהב כדורגל, בטח היום לא נספיק לדבר הרבה על כדורגל, אבל אבי מלר, באמת שהיה מומחה פריימר ליג, ובכלל ליגות אירופאיות, היה לו חן כל כך גדול שהוא הביא למסך ולמרקע יחד עם עוד ענק, מודי ברון, שגם ממנו,
שגם הוא נפטר.
גם אותו איבדנו לפני לא מעט שנים, עשור, כן? ואני חושב ש... בזה שלא רק מדברים דידקטית על כדורגל ונתונים פפ גוארדיולה סטייל, לא שזה תוכנית עכשיו על כדורגל, אלא מביאים את הרגש, זה הגדולה, ואבי מלר היקר, יהי זכרך ברוך, אנחנו מאוד 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 נתגעגע אליך.
וכדורגל זה רגש וספורט זה רגש, אומר לך אתמול בדקה 96 בסמי עופר כאוהד ביתר.
ועוד מי הבקיע? בן שמעון, מושאל מחיפה, חוגג, נרגע.
תקשיב, מטורף מה שקרה שם, זה היה התנגשות והתפרצות שיחה של הרגש.
אבל הזמן.
אני רוצה שנייה רגע שהמאזינים והמאזינות קצת יכירו אותך, בסדר? ואז נראה איך אנחנו... מפסיקים לפרג ומתחילים לתקן.
וואה, במשימה גדולה לתקופה
הזאת. הכנסתי לך כאן משפט של הריבון, אני יודע.
לגמרי, לגמרי, בגלל זה זזתי בעינחת בכיסא, כמו שאומרים. אז נטה, בין 41, האמת חגגתי השבוע, בין הראשון של חנוכה. כן, ככה אומרים, גידלתי זקן בשביל שאני אראה פחות.
רגע, הראלי בן אור.
הראלי בן אור, אני הראלי במקור, אני ארליך במקור. סבא שלי, כשהוא היה בצבא, בן גורן אמר לו להברט את השם, אז הוא הברט להראלי, אין כזה דבר בכלל. שאלו אותי אם זה קשור להראל, מלאך, וזה, אמרתי,
זה מה שאני חשבתי תמיד, אתה יודע?
ממש לא, סבא שלי היה גרמני.
מה אתה יודע, סבא רבא, היה איזה שליח חב"ד, או איזה רב... חבורת
כופרים מגרמניה, מבד קיסינגן, חיו כולם, איזה 130 איש בבניין אחד בבד קיסינגן, עלו לארץ כולם, כולם, כולם מהצד שלו, לפני השואה, סבתא שלי, אשתו נולדה בארץ, בתל אביב, משפחה מאוד ציונית, הראלי, וזה סיפור מעניין על הבן אור, כי בעצם בצד של אשתי, אשתי היא בן אור, ובעצם הם שלוש בנות, ואין עוד בן אור, אז אמרנו שנשמור על זה, על הבן אור.
זה אמץ.
אז כן, אני תמיד אומר, אני נטה הראלי בן אור, זה נורא ארוך. נעמי, הבת הגדולה שלי, בטח תתחתן עם לוי, או כהן, או מגן, או משהו.
הראלי בן אור, לוי כהן?
לא, הפוך, תוריד את כל הראלי בן אור, נשאר עם לוי, או כהן, או משהו כזה.
ולא חשבתם לבחור משהו אחד...
זו שאלה ממש טובה.
כי זה מה שאנחנו עשינו, אני ידעתי שאני צריך לפתעפו אותה, ומצל הרמרה, בוא נעשה רכס, את שאלה, אמרתי לה, יש גבול, יש גבול באמת.
לגמרי. אני אגיד לך מה, זה לא עלה, וגם באמת שאני מבין את החשיבות של לשמר שם משפחה, לפחות בגזרתי, שוב, מה הילדים יעשו זה כבר שלהם, והיה לי ברור שנלך על הקונסטרוקציה הארוכה, נקרא לזה, והלכנו עם זה. אז
נולדת וגדלת בעין גדי?
נולדתי וגדלתי בעין גדי, הייתי חניך במכינה קדם צבאית, זה נקודה מאוד משמעותית בחיים שלי, במכינת רבין, אז היו באורנים, היום זה כבר בכמה מקומות אחרים, התגייסתי לצבא, הייתי בגבעתי, אחרי כמה שנים החלטתי שאני רוצה לעסוק בחינוך, אחרי שהייתי קצין בגבעתי, עברתי לשרת בחיל חינוך, היה לי חפיפה עם רותם, אשתי באותה תקופה, באותו בסיס, זה היה מדהים, במחווה אלון, שאגב מציינים בקיץ הקרוב 40 שנה להקמתו, יש לנו המון אירועים על זה, חבל הזמן, גם על זה בטח לא נוכל להרחיב היום, אבל בכלל, אפרופו בינוי החברה, זה ממש שמה. עשיתי עוד כמה תפקידים בחיל חינוך, תפקיד אחרון הייתי קצין חינוך מג"ב איו"ש, בתקופה מאוד 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 מאתגרת, השתחררתי ב-2000.
לא מסתדר לי נטע רבים, קצין חינוך במג"ב.
חד משמעית, אפרופו כדורגל,
תגיד לי שאלה, אבל אף אחד לא שומע פה, בסדר? רגע של כנות.
כן.
כשאתה ניגש לתפקיד הזה של קצין חינוך במגב, אתה מרגיש שאתה בא לחנך את המגבניקים?
ממש לא. אחד הדברים המדהימים בחינוך מגב, שבתחילות שנות ה-2000, זה מחקר מעניין שיום אחד מישהו יעשה, אילנה זוהר, לקחו אותה מהצבא. הייתה בעזה, לדעתי, קצינת חינוך בשנות ה-2000, ולקחו אותה להקים את חינוך מגב. חינוך מגב הוא המקום היחידי במערכת הביטחון שהחינוך הוא יושב תחת האגף מבצעים, המפקד הוא קצין האגם, ולא קצין השלישות, אף אחד לא יודע את זה, כי אף אחד לא מתייחס למגב. מגב הוא המקום, הוא הפלוגה הכי הטרוגנית בעולם. יש בה גם יהודים, גם שאינם יהודים, גם גברים, גם נשים, גם חיילים בסדיר וגם חיילים בקבע, באותה פלוגה. זה דבר מדהים, יהודים שאינם יהודים, סופר מגוון, אתיופי, הכל. והכי מדהים שלוחם אגב יכול בבוקר לפזר הפגנה של חרדים בירושלים, בצהריים הפגנה של שמאלנים בקפלן, ובערב משחק של הפועל תל אביב בבלומפילד. והוא חייב להיות מאוד מאוד מוכשר לבצע את כל המשימות האלה ולשמור על הממלכתיות.
כמה זמן היית שם?
3 שנים.
וואו.
כן, כן, כן. אהבת? תפקיד חיי.
אהבת?
מאוד. נעמי נולדה. הבת הגדולה ב-2015.
תראה, עד עכשיו כמה שאנחנו מדברים, לא הכרתי את הפרק הזה.
וואלה.
וזה פרק דרך סופר משמעותי.
אחד הפרקים הכי משמעותיים בחיים שלי. ואני אגיד שנעמי נולדה, והיה ברור לנו שאנחנו עוזבים את ירושלים, ולי היה ברור שאני לא ממשיך בצבא, בקריירה הצבאית, ושאני אחרי המון שנים, כמעט 13 שנה אוברול, כאילו, מסיים, והולך לעשות דברים אחרים. ואז באמת עבדתי בתוצרת הארץ, כזה קמו את המרחב החינוכי השנה, ולפני שנה וחצי, קצת יותר אולי, אני נכנסתי לפוליטיקה המקומית, נקרא לזה, כן, בעמק חפר, והיום אני סגן של ראשת המועצה, מחזיק תיק.
רגע, רגע, אני מחזיר אותך שנייה לילדות, דקה, בסדר? תן לי איזה תמונת ילדות שלך.
וואו, אני מאלה שטוענים שהם זוכרים, וזה ישפיע עליי עד היום, אני זוכר את הנקודה, את התמונה הראשונה שממנה חיי התחילו. אני בבית של סבתא שלי, קומה שנייה בקיבוץ, אני שם את הראש ככה עם היד, אתם לא רואים, אבל אני שם את הראש על היד, על המיטה. קוראים לי, סבא שלי, אני מרים את הראש, ואני יוצא איתו החוץ על הדשא, ולנדנדה שהייתה שם, ויש שם קבוצה של אנשים מחול, עם שפה שאני לא מכיר, שהוא מארח שם.
גרמנית.
גרמנים מן הסתם, כן, בדיעבד אני יודע להגיד, והוא יושב, ומדברים שפה באמת לא נעימה באוזן, כאילו, מאוד, והוא גם מדבר גרמנית, ובדיעבד, המון שנים אחרי זה, הוא כמובן לא זוכר, הוא לא זכר את זה, סיפרתי את זה עשרות פעמים, והוא לא זכר את הסצנה הזאת, אבל סבא שלי, כנראה גם בגלל האופי שלו, וגם בגלל שכל משפחתו כמעט הוברחה מגרמניה לפני השואה, לפני השמדה, מבד קיסינגן, העיר הזאת, היחס שלו לגבי הגרמנים היה יחס אחר לגמרי מכל בן אדם אחר שפגשתי שגר וחי שם.
למה?
הוא עבד בתיקון, הוא הקים בשנות ה-90 את הכישרים בין, בהתחלה בקטע בריאותי של קבוצות שהגיעו מגרמניה לים המלח, בעצם יש להם את המחלת אור, פסוריאזיס שנקראת, כן. והם היו באים בצורה מאורגנת דרך ממשלת גרמניה ואירופה לטפל במחלת אור הזאת בים המלח בעין גדי במשך חודש, חודשיים, שלושה, שנות ה-90. ובשנת 94 הוא הקים את הקשרי הידידות של מועצה אזורית אמר עם העיר בד קיסינגן, ששם הוא נולד וגדל. ועד היום זה ממשיך ומחזיק חילופי נוער ומשלחות וקשרים ודברים מדהימים. ואני לא אשכח שבגיל כבר יותר מאוחר שלנו, ממש נסענו איתו למינכן, מינכן היא במחוז בווריה, בד קיסינגן זה גם במחוז בווריה, ונתנו לו את הפרס הכי גדול, גבוה, שאזרח שהוא לא תושב גרמניה יכול לקבל, הצלב האדום, הרד קרוס, בטקס עם ממשלת בווריה והכל, על הקמה וחיזוק הקשרים בין גרמניה למדינת ישראל. זה היה מדהים, ואני חושב שעד היום אני לא יכול להגיד שאני הולך בדרכו בצורה אבסולוטית, אבל הגישה הזאת של החיבורים והמורשת וההיסטוריה והחיבור בין בני אדם, הוא משהו שאני מאוד 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 מתחבר אליו. אני כן אגיד שלגדול בעין גדי זה שונה מאוד מלגדול בעמק חפר.
למה?
כי
מה, בגלל המקום שהוא קטן ומבודד?
קטן, או מבודד, ודורש ממך להיות הרבה יותר יצרן ממה שאתה כאן. בעצם בעמק חפר יש לילדים היום את הכל בכף היד, לא רק באייפון ובסמארטפון, אלא מסביבם. מי כמוך יודע, אתה, את הילדים שלך להמון חוגים והמון דברים בלתי פורמליים.
הבן שלי ממש ברגעים אלה בטיסה לברזיל, לריו, לטורניר פוטבול.
שזה דברים מדהימים. בעין גדי אתה נדרש להיות הרבה יותר יצרני, גם כילד. לא תייצר, לא יהיה. וגם כמבוגר, היום. הייתי עכשיו בסוף שבוע בחנוכה בעין גדי. כן. ראיתי את הדברים שהקהילה שם יוצרת, להתקנה. זה גם נגזרת של הבידוד והמרחק. וגם אני חושב שתמיד אני אומר, שני דברים קוראים לי כשאני מגיע לעין גדי, קיץ, חורף, סתיו, לא משנה מה, טלפון נעלם לי, והנעליים יורדות לי. כאילו, זה שני דברים, רפלקסים מוטים.
יש לך עדיין חברי ילדות שגרים בעין גדי?
יש...
או שכולם כבר עזבו את עין גדי?
לא, יש מספר לא מבוטל של גם חבר'ה בגילי, גם חבר'ה שנתיים, שלוש מתחתיי, וגם מעליי, שגרים בעין גדי. וזה מדהים רגע לחשוב על זה, שבעין גדי היום יש, אין דירה אחת פנויה.
באמת.
זאת אומרת, המקום מפוצץ, מאוכלס, עובדים על הרחבות, אחותי גרה בעין גדי, ההורים שלי כמובן גרים בעין גדי, סבא סבתא שלי קבורים שם, וזה מקום בצמיחה מאוד מאוד גדולה, הוא מאוד מאוד משמעותי בחיים שלי גם, אני לא מספיק שם, לא מגיע מספיק לבקר את ההורים, אבל מקום מאוד 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 משמעותי, ואני מאוד גם, אני תמיד מקפיד להגיד, שאני במקום בעין גדי, אני התחתנתי להוגן, מאוד אוהב את עמק חפר, וגאווה נורא גדולה להיות פה, אבל באמת זה...
אני רוצה לדלג אותך קדימה. אני רוצה, כי דיברת, קצת נתת על תמונת ילדות, ודיברת קצת על החיים בעין גדי, ועכשיו אתה בעמק חפר, ודיברנו על השונות. נתת קצת סקירה של החיים המקצועיים שלך. בוא נדבר רגע על החברה הישראלית.
יאללה,
קדימה. אני אשמח לשמוע אותך, תתן לי מאפיינים של החברה הישראלית.
וואה, מאפיינים זה מאוד מאוד מאתגר.
כן.
אני אגיד שאני...
לא, אני נגיד, אני נגיד אצלי בלוגו בפייסבוק, אני תמיד אומר, אני איש החברה הישראלית, תרבות, רוח, שכונה ושוק.
תרבות, רוח, שכונה ושוק. וואו, יפה.
ואני גאה.
ואתה גאה.
כן.
ולמה אלה המושגים שבחרת?
כי אני חושב שזה משהו שהוא אקלקטי כזה מהפסיפס הארץ ישראלי. זאת אומרת, רוח... זה כל הנושא של דעת ואמונה.
מסורת ותרבות.
תרבות, אז בכלל, כן. גם תרבות יהודית, אבל גם תרבות ישראלית, זכית, זה של העולם הגדול. שכונה, כי שכונה יש לה משהו, מושג מאוד מאוד עממי, אבל היא משתנה ממקום למקום.
נכון.
ושוק זה...
שוק זה לב, חיים.
לב חיים, הכל. שוקק, כן. נסיבות.
זה שאלה ממש יפה. אני אגיד שכאילו... אני נמנע על אסכולה, קודם כל אני, כששואלים אותי את הדבר הזה, אני תמיד אומר שנולדתי, אני מרגיש שנולדתי באיחור של 70 שנה בערך, אני מרגיש שהיה לי הרבה יותר טבעי להיות פה בתקופת העלייה השנייה, הקמת המדינה, ההגמוניה, כמו שאוהבים היום להגיד, כאילו על דבר רע, אני לא נגד הגמוניה, אני ממש בעד, יש הגמוניות וזה בסדר גמור, הם לא יכולות להיות בשליטה אבסולוטית על שום דבר, וצריך לתת מקום לעוד נרטיבים וכו, אני מאוד מאמין בזה גם, שירות הצבאי שלי והעשייה שלי גם מאוד מאוד תומכים את זה, אבל אני חושב שאני לא מקבל, כאילו היום אומרים המון דברים על החברה הישראלית שאני נגיד לא מקבל, אני חושב שהיא לא מפולגת מבחינת עומק פילוג, אלא יותר מבחינת רידוד של פילוג לדוגמה, כאילו יותר משסים אותנו אחד בשני על שטויות ולא על דברים אמיתיים.
אנחנו גם לא עסוקים בכלום, לא בלקרוא,
חד משמעית, ובגלל זה אני לא מרגיש את העוצמות הפילוג האמיתי, כי גם כשאני מתווכח עם חברים שלי מהגרעין התורני בלוד, או מחיילים שלי מהסדיר והמילואים באלי, או בכל מיני מקומות אחרים, אני לא מרגיש שהמרחק הוא באמת כזה גדול כמו הקרבה, אני מרגיש שהקרבה הרבה יותר גדולה. זה רגע, דבר אחד שנייה, רחב מאוד על החברה הישראלית, ואני מרגיש שהיא כאילו במאבק תמידי על משאבים של הכרה.
של הכרה?
כן.
תרחיב.
אני חושב שהמאבק האמיתי מתחת לפני השטח, זה מתבטא בריב על כיבוש, או על משאבים, או על תקציבים, או על כל מיני דברים כאלה.
זה ריב על תרבות אולי.
על הכרה.
לא על הכרה בתרבות?
על הכרה בתרבות, כן.
כמו פסטיבל הזמר המזרחי,
צורך העניין? חד משמעית, לגמרי, אני רואה את זה עכשיו גם, מיקי זוהר בדיוק איים עכשיו, או לא איים, הולך וטל, לא לבטל, תקציב לסדר. ואני אומר, כאילו, זה פינץ בתקציב המדינה, ברור שהוא עושה את זה...
בשביל הפריימריס הקרובים.
נכון, אבל בבייסיק מפריע לו, שלא מכירים בבן שלו, כזמר לאומי, כשהבן שלו זמר מדהים. עכשיו, המאבק הזה... וכל עוד מנהלים אותו לשם שמיים, אני חושב שיש לו ערך מאוד גדול. זאת אומרת, אם אנחנו יודעים שבסוף לי ולך, זה לא שאנחנו במחנות שונים, אבל רגע נגיד לצורך השיחה, לי ולך, יש את אותו מקום כאן, בנפח, וגם את אותה אחריות על מה שקורה כאן, לא משנה ממי איתנו יותר חזק, או ממי איתנו שולט כרגע בסיטואציה, אפילו ברעיון הזה עכשיו, כן?
אבל אתה יודע שיש הרבה אנשים שלא חושבים כמוך.
נכון.
שאין אותו מקום, רחוק מלהיות אותו מקום, לא יהיה אותו מקום, כי זה מאבק תמידי, אתה דיברת על משאבים, זה משאבים של הכרה, זה עוד לפני הכרה, זה דברים, אני חושב שאפילו, יודע מה, הכרה זה באמת מילה חזקה. אני אשאר בהכרה, כי זה אפילו איזו זכות בסיסית.
לגמרי, ואני חושב שגם בצד...
דיברנו גם על שייכות.
נכון, ואני חושב שגם בצד שאני כאילו אוטומטית יכול להיות, להימנע איתו, מה שנקרא, להימנע משורותיו, נקרא לזה, החלוציות הסוציאליסטית שהקימה פה יישובים ואת המדינה, ונענני ונענני. אני לא חושב שבזה שאני, לא יודע, יראה... חלוץ במי שבא לירוחם מבחירה או באי בחירה, אני לא חושב שזה יפגע בהכרה הציונית והציבורית שהחלוצים בדגניה ובכינרת צריכים לקבל. אותי זה לא מפחיד. אני חושב שהרבה שנים, וזה מה שקשה לי עם מה שקורה בחברה הישראלית, הרבה שנים זה היה או זה או זה, בן גוריון עם הממלכתיות והכל אמר זה לא, זה רק צד אחד פה יקבל הכרה לצורך העניין על הדבר הזה. אני לא במקום הזה, אני חושב שצריך להיות להסתכל על דברים בצורה יותר רחבה, אבל תנועת המטוטלת היום שאנחנו נמצאים בה היא מאוד מדהיגה אותי, כי אני חושב שאנשים כמו מיקי זוהר ולא משנה עוד חברי כנסת שרים, לא משנה מה, שעכשיו כשיש להם את הכוח בידיים, מירי רגב עשתה את זה לפני כמה שנים גם כן. בתפקיד הקודם שלה, המטוטלת זזה עכשיו לצד השני, וזה מאוד מדהיג אותי, כי הריאקציה של זה
זה יהיה ברור שזה ימשיך ככה רק יגבר,
רק יגבר. ואני חושב ש... תראה, אני לא מכיר את זיני באופן אישי, אני גם לא מכיר את רומן גופמן באופן כן. אישי. אני לא רוצה להטיל דופי כן. בגופו של אדם. כן. אבל ברור לי מה האינטרסים שהובילו למינוי הזה. אבל לא יכול להיות שיבואו ויגידו אנשים שברגע שהם יהיו בשלטון, הם אוטומטית יפטרו את האנשים האלה. זה לא לגיטימי. זה אגב, זה המטוטלת בעיניי. ופה אני חושב שאנחנו צריכים מאוד להיזהר.
אפרופו מה שעשה, דוגמה, עשה החינוך, עשה החקי, שבידל שתי רפורמות במסיבת עיתונאים.
עכשיו, זה משהו, זה מה שמדאיג אותי, שזה פחות החברה, כי כשאני חושב שנשב עם... לא יודע, רוב האנשים שאתה ואני מכירים, בסדר? לא משנה לאיזה צד הם משתייכים בבית ההצבעה הפוליטית שלהם, ונדבר איתם על הסוגיה הזאת, שמה אני חושב שיהיה לנו מה שנקרא הסכמה גורפת.
אתה לא שם לב, אני חושב לא שזה השיחות שלנו ביחד, אבל אתה לאט לאט מתחיל לדבר בשפה רבעונית.
אני מקווה מאוד שלא, אני מקווה שיואב שומע אותנו, ואני מקווה שלא. אני אגיד אבל, מה, איפה, ורגע רק למאזינים שלא מבינים, אז עמי ואני מדברים בשנים האחרונות המון על הרבעון הרביעי, על העשייה של הרבעון, על השפה של הרבעון, בכלל על הכיוון שאליו הרבעון הרביעי מכוון, ואני חושב שמה שמדאיג, שני דברים, גם דיברנו עליהם פעם, אני לא, כמובן, זה לא לגופו של אף אדם, אם שומעים אותנו אנשים, אלא רגע לגופו של עניין. אני חושב שזה נורא מצחיק, יש לך תמיד בה, כשאתה נרשם, עכשיו... עמי, נרשמת כבר לכנס שלנו ב...
כן.
מעולה. אז שם לא היה לסמן אם אתה דתי, חילוני או מסורתי.
נכון, ברבעון אתה צריך לסמן.
לא, אז אני, תמיד חברים שלי צחקו עליי, גם מעין גדי, גם ממכינת רבין וגם מחינוך מגב, שאני אומר לעצמי שאני מסורתי. למה הם היו צוחקים עליי? כי אומרים לי, אתה לא יכול להיות מסורתי. עכשיו, למה אני לא יכול להיות מסורתי? כי אין בתרבות האשכנזית... בראייה החברתית, אין את התפיסה המסורתית לאשכנזים. היא הרי משויכת למזרחים, נכון? נכון. אני תופס את עצמי כבן אדם מאוד מסורתי. מקיים חגים, שומר מסורת, לומד, דברים כאלה. ואני חושב שהתיקון למצב, אנחנו נמצאים במצב מאוד מקולקל בעיניי עכשיו בחברה, וכולם רואים את זה, ולא צריך אותי ואותך בשביל להבין את זה, מספיק לפתוח... וואטסאפ בקבוצת הוועד השכונתית, כן. בסדר? כדי לראות את הכיתוב הזה, אבל אני חושב שהתיקון יכול לבוא ממקום כזה. איפה אני חושב שיש בעיות ב... 25 שנה של מפלגות מרכז כאלה שמרדדות או משטיחות את השיח, בזה שאני מאמין שאנשים מהצד שלי, אני תופס אותך נגיד ואותי באותו צד, או את יואב, או את כל מיני שמות אחרים, לא ניתן אותם עכשיו, שאנחנו באותו צד... פוליטי במדינת ישראל, או עם מוטיבציות למדינת ישראל, אני מרגיש שיש השטחה אידיאולוגית שם, ועם זה קשה לי.
השטחה אידיאולוגית?
כן.
קודם כל, ראית עם איזה קטע פתחתי, מה זה של אידיאולוגיה?
רגע, בסדר.
שהאידיאולוגיה היא גם מסוכנת, שבאדם רק נתפס באידיאולוגיה שלו, הוא הרבה פעמים כל כך תקוע בתוך האידיאולוגיה, שהוא רגע, הוא לא מבין שדברים משתנים לנגד העיניים, ובית, הרבה פעמים... אתה יודע, יש את רננה, שכחתי שקוראים לה, בספר שלה, היא כותבת על איך אנחנו יכולים להניש פוליטיקאים, שמות קשה להניש פוליטיקאים, אבל הרבה פעמים אנחנו בוחרים באיזה מפלגה כלשהי, ומה לעשות, 70% לפעמים אנחנו מרגישים ש70% מהחוקים שהיא מעבירה, או מההחלטות שהיא עושה, הן פחות טובות לנו, אבל 30% אנחנו כן מסכימים איתם, ואנחנו עדיין נסכים, למה? כי אנחנו נראה מפלגה אחרת ששם אנחנו נשאר שהיא 90% לא תעשה טוב. אז אנחנו מניפים את הרע במיעוטו. ואני חושב שהרבה פעמים האידיאולוגיה שאנחנו מתקעים בה כל כך חזק, היא יכולה לסמת עינינו, היא לא מאפשרת לנו לייצר פשרות. ואתה קורא לזה רידוד של שיח במרכז.
אני קורא לזה רידוד אידיאולוגי של מרכז, ואני חושב שהוא עוד יותר חמור. רגע, קודם כל פשרה לשם פשרה היא לא מה שחשוב. לא פשרה לשם פשרה.
ברור שלא, פשרה, ברור לפשרה למען פשרה היא לא, אבל פשרה למען תוצאה, למען עשייה, למען התקדמות היא חשובה.
נכון, על פה אנחנו מסכימים, ועכשיו אנחנו, נראה לי פה בדיוק זה נקודת המחלוקת לצורך העניין. אני טוען, וזה טיעון לא ערכי, זה טיעון אמפירי, לא יודע איך לקרוא לזה, זה טיעון לא עמוק, זה טיעון רדוד נקרא לזה, בסדר? שככל שתהיה מחודד אידיאולוגית, מחודד אידיאולוגית, והאידיאולוגיה שלי היא מאוד מאוד פרגמטית גם, אני מאוד מפייניק בדברים האלה, בסדר? אני חושב שתוכל לעשות פשרות גם הרבה יותר, הרבה פחות, לשלם עליהם מחיר אידיאולוגי הרבה פחות גדול, ולהגיע ליותר פשרות. ומה שאני מרגיש שהמרכז הישראלי עסוק בו ב-25 שנה האחרונות, כמעט מרצח רבין עד היום, בסדר? הוא להגיד, אין לי שום תפיסת עולם, הכל סבבה, העיקר שאני יישב על הכיסא, שמקבל את ההחלטות.
זה לא נכון, נטע.
אני לא חושב שיש פה עניין של נכון או לא נכון, רגע, אין פה, זה לא עובדה מה שאמרתי.
לא, אז קח דוגמה קדימה, בסדר?
דוגמה מצוינת.
מפלגת מרכז, עדיין קיבלה החלטה כמו התנתקות, שהחלטה מאוד מאוד סופר משמעותית.
ואיפה קדימה היום?
בסדר, אבל אולי עשתה את שלה והתפיידה.
אז אני טועה, הטענה שלי זה שבסוף, אני חושב שאתה צריך להחזיק באיזשהו
תפיסת עולם. לא, השאלה אם המפלגה צריכה להיות קיימת למען מפלגה, או למען מטרה, ויכול להיות שאם היא ממשה את המטרה, יכול להיות שהיא צריכה כבר... הציונות, בוא ניקח את הציונות.
אוקיי.
הציונות הרי צריכה לעבור איזה שינוי, הרי היא ממשה את המשימה העיקרית שלה, שזה הקמת מדינת ישראל, היא צריכה לעבור איזה רה-ארגון או איזה המשגה מחדש?
אני לא יודע אם היא צריכה לעבור רה-ארגון או המשגה מחדש, אני יודע להגיד שעכשיו יש, בדיוק גם קפץ לי ברשתות החברתיות, כמו שאומרים, אסף ליברמן מזמין, אנשי ציונות בעבר, הרצל, ז'בוטינסקי וכו, לשיח על הכתבים שלהם. אני חושב שבהרצל, אפילו באלט נוילנד, בסדר? הוא מספר איך הציונות צריכה לעשות את האדפטציות ליום שבו תהיה למדינה. האם אנחנו שם או לא? לדעתי לא. אני חושב שזה מאוד מאוד פשטני להגיד רק היא צריכה לעשות אדפטציה, בלי להגיד מה האדפטציה הזאת. כן, אני רוצה מדינה, שהיא המדיניות רווחה שלה, מבוססת על ערכים, של אחריות על המדינה.
השאלה אם אנחנו מוכנים לקיים את השיח הזה בתוך גבולות של היהודית ודמוקרטית, וליברלית, ואני אסביר, אני אסביר, בסדר? קח את דוגמה, אני מכוון, לוקח, יאיר גולן, יש לו חזון למדינת ישראל, בסדר? אני באופן אישי יכול לא להסכים איתו, אבל אני מאמין שכוונותיו הן טובות למען מדינת ישראל, בעיניים שלו. יש לו חזון למדינת ישראל. מצד שני, אני אקח את סמוטריץ', בסדר? יש לו חזון למדינת ישראל. אני גם לא כל כך מסכים החזון כמו התיישבות בעזה, אבל אני מאמין שיש לו כוונות טובות למען מדינת ישראל. החרדים, לדוגמה, אין להם חזון למדינת ישראל, כי הם לא רואים במדינה פלטפורמה. או הם רואים בה רק אמצעי, הם לא רואים בה מהות הכוונה.
הריבון לא סופר אותם במשחק הדמוקרטי, ציוני, ליברלי,
הוא סופר אותם, הוא סופר אותם, אבל הוא גם דורש מהם משהו אחר.
הריבון אבל גם סופר מישהו שהוצאת, רגע, שנייה, סליחה, אני רוצה להתגר אותך, כי זה שיחה איזה, אבל הריבון גם סופר עוד מישהו, הריבון, או לא משנה, דומיו, עוד מישהו שבעיניי הוא לא לגיטימי, בן גביר.
הריבון...
עכשיו זה קשה קצת לדבר על הריבון.
אני רוצה רגע להוציא שמות פרסונליים. הריבון כן מדבר על גבולות גזרה, והוא כן מדבר על מספר עקרונות, שמי שהם תוך העקרונות האלה ומקבל אותם, הוא בפנים, דרך אגב. יש כאלה שאומרים...
גם ערבים.
גם ערבים, חד משמעית, אבל ערבים שנמצאים בתוך הנהגת הריבון, שמקבלים את העקרונות, ואחד העקרונות שמדינת ישראל היא מדינה יהודית.
לא, בסדר, אבל זה אומרים היום מיאיר גולן עד ליברמן, השאלה, נגיד הכי ימני, בנט, לא יודע.
השאלה שאני אומר, האם אנחנו מוכנים, מוכנים לקיים את המחלוקת, או בשם האידיאולוגיה מבחינתנו אין מחלוקת, או המחלוקת היא רק שהעיקר שבסופו של דבר תקבל את דעתי.
אני מוכן לנהל
ואם לא נפרק את כלי המשחק.
אני מוכן לנהל כל מחלוקת לשם שמיים, אגב, גם אם לפעמים היא, לא יודע, מתכתבת עם כללי המשחק, נגיד, כל עוד היא לשם שמיים, כשברור לי שהיהודית ודמוקרטית זה המסגרת של המקום הזה.
טוב, אז תשאר רגע מיהודית ודמוקרטית, אנחנו צריכים לצאת לשיר.
וואלה, רגע, איזה שיר בחרנו? אני לא זוכר.
אני איימתי עליך בשיר ואתה זרמת איתי, אני לא יודע איך זרמתי, זה קטע ששני.
גדו, עדן בן זקן.
עדן בן זקן, נורא יכין לנו אותו. אבל תקשיב, אנחנו לא נסיים בשם, אנחנו נסיים אחרי, כי לקחו לנו 10 דקות, יש לנו כמה דברים לדבר עליהם, אבל אני כבר אומר לך מה אני הולך לשאול אותך.
תעלו על השולחנות לרקוד את
מלכת השושנים. בדיוק, אני רוצה שתתייחס ליהודית ודמוקרטית, איך זה בעיניים שלך.
אוקיי, יאללה, מולה.
יאללה, תן לנו בשיר,
תרימו.
תרים, תרים. אתם מאזינים לרדיו על הגל, הרדיו של כפר הנוער, הדס הנאורים.
מי שלא ראה את נאוריי רוקד פה מאחורי הזכוכית לצלילי עדן בן זקן, לא ראה אושר מימיו, נראה לי.
חבל על הזמן, חבל על הזמן. טוב, אנחנו חוזרים לשיח מאוד קולח שהיה לנו, ואמרתי לך, אני אשאל אותך על...
יהודית ודמוקרטית.
כן, תגדיר יהודית ודמוקרטית. ולפני זה אני רוצה רגע הקטע קטן של סמי סמוכה. בסדר, שמדבר על הממלכתיות, והוא אומר שהממלכתיות בישראל בעייתית משום שאין בה דמוקרטיה ליברלית המחייבת לשוויון, ומשום שהחברה הישראלית שסועה לעומק. כך שלהנהגה יש מחויבות למגזר או לגוש פוליטי מסוים, והוא מתקשה לפעול למען טוב משותף. אין לקבוצות המרכיבות את החברה הישראלית ראייה משותפת של ממלכתיות. ממלכתיות בעיני מגזר או גוש פוליטי אחד, היא ממלכתיות בעיני מגזר או גוש פוליטי אחר. כי אין הסכמה על אופי המדינה ואין חזון משותף. ואני חושב שהנושא הזה הולך והעמיק, אנחנו רואים את זה הרבה פעמים בתוך השיח שלנו ב... התנתקת?
לא, לא, בסדר.
בסדר, תראה, אני אשמע אותך?
הנה, עכשיו, בסדר?
כן, ואני חושב שאנחנו רואים את זה עכשיו, אנחנו רואים את זה דרך אגב, אנחנו רואים את זה גם בהבדלים בין ערוצי התקשורת. אחד מפרסם ככה, שני אומר ככה, וזה פחות או יותר למטה מאזין, מה אתה צופה, וכבר נדע מה העמדות
שלך,
מה אתה חושב ממלכתי ומה לא.
רגע, אז בוא, אבל צריך כאילו גם את זה אבל רגע לחלק ל... כאילו, לי חשוב שאני לא יצא פה הריבון הרביעי.
אבל אתה יודע שזה יהיה יותר מאשר שנים האחרונות. אז רגע, זה אירוע שוקח אותנו שנים אחורה.
אני לא רוצה לצאת פה הריבון הרביעי.
גם בין בגין לבן גוריון.
אני רוצה רגע אבל להגיד...
אפילו על תלנה.
אני רוצה אבל רגע להחזור ולהגיד את עמדתי רגע בתוך הדבר הזה.
לא לברוח לי מיהודית ודמוקרטית אחר כך.
לא, אין לי שום בעיה עם זה. גם אני חושב אבל שבסוף את... עוצמת הפילוג והריסוק של המערכות הדמוקרטיות, כי אני חושב שהמערכות היהודיות במדינת ישראל מתנהלות במין סטטוס קוו ושליטה של הרבנות.
רגע, אנחנו מסכים שאין הדתה במדינה?
הדתה? אני לא מרגיש שיש הדתה. שוב, אני לא חווה הדתה. הייתי שמח אם בחינוך הממלכתי היו קצת יותר חיבור למסורת והתרבות היהודית, אבל אנחנו עוד לא שם כרגע, לדעתי זה חלק מהריאקציה, אבל שנייה, אני כן רוצה לחזור, אבל רגע, בעיניי, וחשוב לי נורא שזה יאמר, ושאני לא אתפס כאיזה אחד שלא יודע, מתחמק מננה. אני חושב שמי שהביא לפה את הפילוג האמיתי, הפוליטי, שבו...
ארתור פינקלשטיין.
זה ביבי נתניהו. ארתור פינקלשטיין היה יועץ. ביבי נתניהו הוא אבי אבות הפילוג הפוליטי הקיצוני.
למרות שהפילוג כבר היה קודם.
יכול להיות, יכול להיות. השיסוי בין המגזרים, אני חושב שהוא הגיע לסי בתקופתו.
יהודים אנחנו.
בתקופתו. רגע, אני כן אגיד שזה, אגב, הקרב על ההכרה שדיברנו עליו בהתחלה. כי בגין והתרומה של האצ"ל והלח"י והמחתרות והכל, זה קרב על ההכרה, וברגע שהוקמה המדינה, אז אפשר להתווכח, קצת לפה, קצת לשם, אבל הכל לגבולות הגזרה של מדינה יהודית ודמוקרטית בעיניי, גם המכסות של החרדים בצבא דרך אגב.
אני חושב שבן גוריון, גוריון פשוט פוצץ לו משהו בפנים. הוא דיבר על ממלכתיות, והוא אמר נביא את כל העולים, נביא את כל המקומות, אבל אני חושב שבפנים, עוד פעם, זה רק דעתי, כן? כן. הוא לא חשב שהם ידרשו כוח, למרות שהוא מסביר למה הוא לא כותב חוקה, כי הוא אומר, אנחנו לא יכולים עכשיו לגבוה חוקה בשביל המון עליות שהגיעו בעתיד, אבל אני חושב שגם בעתיד הוא תמיד היה בטוח שמה שישמר את הכוח זה המחנה שלו.
ואני חושב שכשהם היו בצד הפוליטי שלו, אז הוא לא ראה באיזשהו מי, אני זוכר כשבאתי ללוד פעם ראשונה ב-2017, פרשתי את מאיר מרציאנו, מאיר קוראים לו היה, והוא היה נציג מטעם מאוד חזק ובכיר, מאוד, מטעם מפלגת העבודה, זאת אומרת, לא עוד פעם הייתה עיר של מפלגת העבודה, רמלה ועוד מקומות. אבל אני חושב, אני רגע רוצה שנייה לחזור למציאות שבה אנחנו נמצאים עכשיו, אני בטוח שתמיד היו ריבים.
האם פוליטי הראשון הפנתרים השחורים?
מה זה?
האם פוליטי ראשון הפנתרים השחורים?
על מי?
כל הצעקה והרצון של הכרה, אחרי זה להיות מתורגם
מהבחינה הזאת,
כן, להיות מתורגם אחר כך לכוח פוליטי.
ההקמה של שס בתוך כל זה והכל, ששוב, אני...
גם עניין של הכרה.
חד משמעית. אני חושב שהריאקציה של זה היום, כשהדבר הזה, כביכול, האנשים האלה, כביכול מקבלים ייצוג בשלטון, אבל הם לא. אתה, מספיק שתבוא עכשיו, תיסע איתי לקריית שמונה, ותשאל תושבי קריית שמונה, שאני מניח שבאחוזים מאוד גבוהים לא מצביעים לאותה מפלגה כמו שאני מצביע, נראה לי. אני לא יודע מה עוזר להם 35 שנות ליכוד ב-35 שנה האחרונות, ו-50 במצטבר משנות ה-80. מה שחשוב לי כן אבל להגיד שאני חושב שיש הבדל גדול בין ניהול המחלוקות, אני ראיתי את זה לפוליטיקאים שייצגו אותי בכנסת ב-15 שנים האחרונות, שהם תמיד היו מאוד מאוד פרגמטיים, הם היו בעיקר באופוזיציה כמובן, כן? אבל תמיד היו מאוד מאוד פרגמטיים לשיתופי פעולה עם הקואליציה. היום אני כבר לא רואה את הדברים האלה. היום.
אין שיתופי פעולה. היום,
נכון, עכשיו יש שקף מאוד מאוד טוב שחבר שלנו הרבעון הרביעי, ראיתי אותו במעוז את השקף הזה, על הפוליטיקה בארצות הברית. זה מין רפובליקנים כן. דמוקרטיים והשיתופי פעולה, ואיך לאורך השנים האפור הזה נעלם כן. עד כמעט לגמרי, ואני חושב שזאת, זה מה שמטריד אותי. אפשר לנהל מחלוקת עם כולם.
כן, קח את דוגמה את הנושא של חוק הגיוס. לגמרי. היום יש רוב ציוני מאוד גדול בעם, אתה יכול להגיע ל-80 מנדטים להעביר איזה חוק שאתה רוצה.
חד משמעית.
וזה לא קורה בגלל הדבר הזה.
נכון, ואני לא רוצה להגיד שמות, אבל מיטב ההתכתבויות שלי עם החברים שלי שחושבים אחרת ממני, בהיבט הפוליטי, ההצבעה הפוליטית, אני מדבר, המפלגתית, בשבועות האחרונים. אני אומר להם, אני מרחם עליכם. אתם ציבור בלי נציגות פוליטית. אם אתם מקדמים חוק השתמטות, או נבחרי הציבור שלכם מקדמים את זה, זה עליכם. אתם עכשיו בעזה במילואים, ואתם מקדמים את זה, או לא עושים עם זה
כלום. טוב, יש לי הרבה דברים לדבר איתך, נטע, אבל אני רוצה רגע לחזור על יהודית ודמוקרטית. כי אנשים אוהבים לצטט את מגילת העצמאות, ובדרך כלל נותנים רק את ההיבטים הדמוקרטיים שלה, ואת השוויון, ואת הכל, וזה איכשהו העניין היהודי, או נשמט להם, או שהם מפרשים אותו לא נכון, הם רק רואים את הביטוי למטה בצור ישראל וגואלו, הם מקבלים גירודים בכל הגוף. עכשיו, לא שאני איזה אדם דתי, כן, אתה יודע, אנחנו... אני אומר, אני מסורתי חלוני, אני עושה קידוש בשישי ומדליק מנגל בשבת, שאבא שלי לא ישמע, אבא שלי לא שומע את הרדיו, עדיין בגיל 46 אני מפחד להגיד לו את הדבר הזה.
ביום שישי ישבנו ביחד בפאב בקיבוץ, אז כאילו...
כן, לא, לא, בית, אני לא... זה, אבל אני באופן אישי מאמין מאוד 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 גדול בהגדרה שהמדינה כמדינה יהודית, בטח לא מדינת כל אזרחיה, ובזה שהיא גם צריכה להיות בעלת סממנים יהודים במרחב הציבורי.
רגע, מה זה אומר, אבל לא מדינת כל אזרחיה? כל המיעוטים במדינה הזאת הם שווי זכויות?
שווי זכויות.
אוקיי, אז מה זאת אומרת? לא...
אבל לכולם צריך להיות מאוד ברור שזאת מדינת העם היהודי, והסמנים בה, יש בסמנים יהודים במרחב.
ביום שיהיה פה רוב לא ציוני, 30% ערבים, 30% חרדים, הם יוכלו בלחיצת יד, שאני בטוח שהם יעשו דרך אגב.
אז אני חושב שאנחנו נהיה בעיה רצינית.
אז מה, איך, כאילו, איך זה פוגש את המציאות של מה שאמרת עכשיו?
תראה, אני אגיד לך, זה סוגיה מעניינת מה שאתה אומר, כי אם אנחנו מסתכלים על תלמידי כיתות א' במערכת החינוך ב-1960, אז היו 15% מהתלמידים בזרם החרדי ובזרם הערבי. תלמידי כיתות א' ב-2023, בחרדי ובערבי, הם ביחד 43%. מטורף. אבל מה, אבל שים לב שנתון שאנחנו לא מדברים עליו. שהוא ניסיתי לקבל עליו כל מיני פרשנויות, כל אחד תן לי כל מיני פרשנות, אני לא יודע אם אני מקבל כל פרשנות. איך לאורך 30 שנים האחרונות, למרות שיש עלייה דמוגרפית, לפחות זה מה שהמספרים מראים בכיתות א', בסדר?
אין לזה ביטוי פוליטי.
אין לזה ביטוי פוליטי.
אז, וואי, זה הסוגיה הכי מעניינת אותי, אני מחזיר אותך לתואר הראשון שלי בבר אילן, כי בזה התעסקתי בתואר הראשון בבר אילן, זה הדבר שהכי עניין אותי, מאיך בעצם אין לזה ביטוי פוליטי, ואני חושב שזה עוד יותר מדאיג דרך אגב. זה עוד יותר מדהיג, כי זה אומר משהו על אחוזי הצבעה, זאת אומרת, הם או נהיים יותר נטורי קרטה, כמותית, ואז בכלל הם לא מצביעים, אבל הם קיימים, ואתה מממן אותם, ומתחזק אותם, והם חיים פה, והם
מזרחים
פה.
זה דוגמה לא חשבתי.
זה אחד, ושתיים, אותו דבר גם בציבור הערבי. יותר מזרח ירושלים, יותר מקומות שלא לוקחים חלק. רגע, השנייה, רגע, לאן אני חותר? פעם אמרתי לעצמי, הם חוזרים בשאלה, והם מתבוללים ונהיים כמונו.
או
מה?
או הם מה שנקרא בארון. הם כמו שהיה ב-1996 ידעו שמספר מנדטים לש"ס הגיעו מהחברה הערבית. בסדר? יכול להיות שיש חרדים שנמצאים בריכוזי אוכלוסייה חרדים ומצביעים למפלגות אחרות לא חרדיות. כנ"ל דרך אגב ערבים.
רגע, אבל את זה הנתונים לא מראים. זאת אומרת, אתה לא רואה...
או שלא תמיד מפרסמים בכך. מפרסים רק חלק מה שרוצים, אתה יודע, עוד פעם,
זה קצת קונספירציה, אני חושב ששתי החלופות שהצעתי, המספרים גם מראים אותם, כי הציבור כן גדל, אבל לא ההשתתפות שלו במשחק הדמוקרטי. אגב, זה מאוד 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 מדאיג אותי, כי מה שאמרתי לך עכשיו על 60% נגיד, ברור לי שכשיהיה מאבק על משאבים פה, בעוד 20 שנה, והמספרים להגיעו לשם, שוב, אני לא יודע ואני לא חוזה ואני לא כלום, אבל ברור לי ש... משהו במקום היהודי והדמוקרטי הזה ירד, אבל אני רוצה, שאלת אותי הרגע על יהודית
ודמוקרטית, כן. נכון, איך זה הולך ביחד, מה זה מבחינתך יהודית לצד דמוקרטית?
בעיניי...
כי מה זה דמוקרטי, אני יודע, אתה, מה אתה תסביר לי.
לגמרי. רגע, אני רוצה להגיד משהו על על הקונפליקט ועל המגננה שנכנסנו אליה בשנים האחרונות מבחינת הסיפור היהודי במדינת ישראל ובמערכת החינוך. בעצם המקום היחיד שדוחפים אליו ידיים ומשפיעים על התוכן בו, אנשים שאין להם שום קשר לאוכלוסייה שנמצאת בתוכו, זה מערכת החינוך הממלכתית. לאורך שנים המפד"ל ישבו שם, היו בהסכמים קואליציוניים עם מי שהיה בשלטון, ושמרו על הסיפור הממלכתי. למה הם עשו את זה דרך אגב? הם רצו תקציבים לחמד ולמוסדות שלהם, וככה יוכלו להעביר את זה, וזה לא אני אומר, אפשר לקרוא על זה, זה סופר מעניין. אני חושב שמה שקרה בשנים האחרונות, זה שמישהו, שציבור, שהוא לא... חלק מהמערכת הזאת, בסדר? מנסה לדחוף בכוח תכנים לתוך המערכת הזאת. ושם אנחנו מתעוררים ואומרים, רגע, רגע, עצור. תראה, מה שקרה עם קיש עכשיו, עם אחים לנשק, זה דוגמה קלאסית לזה.
לא, זה לא דוגמה קלאסית.
למה לא?
לא,
למה לא? רגע, בן אדם שעודד בפיו,
אני לא חושב.
ב-2012,
קודם כל אני חושב שזו טעות שהייתה שלו פטלית.
רגע, רגע, אבל לפני הטעות אני רוצה לדבר על העיקרון, כי לא לגופו של קיש, הוא לא מעניין אותי, אבל לצורך העניין, בן אדם שעכשיו אומר, אני רוצה שבמערכת החינוך הממלכתי, ילמדו על חנוכה, את... נס מרד בר כוכבה, ושאלוהים גרם לנס הזה להצליח, בסדר? וזה יהיה הנרטיב היחיד שהוא מספר על חנוכה, או בכלל על החגים. אני רואה בזה בעייתיות גדולה,
כן,
כי אני...
אבל,
בא...
אבל היום, היום בזרמים, תחוק, היום, תקשיב,
אני החינוך... יכול להיכנס למערכת החינוך החרדית,
שני,
או
הממלכתית לא
או... דתית? אני נטע, לא. הרי לי, מתחני, אם אני חס וחלילה יהיה שר חינוך יום אחד במדינת ישראל,
לא.
אסור לי להיכנס
למערכת החינוך. אבל למה זה נכנס לממלכתי?
רגע, שנייה. מועצת החמד, למה?
למה?
כי המקום היחיד המופקר היום, הוא החינוך הממלכתי.
לא, אולי הוא לא מופקר, אולי הוא משהו אחר.
מה הוא?
אולי הוא היכולת, תראה, אנחנו יודעים שאחד הכישורים שבני הנוער או הילדים של המחר יצטרכו לדעת לעתיד, כי אנחנו יודעים איזה מגמות לימוד, זה יכולת להבחין בין אמת לשקר, היכולת לפתח חשיבה ביקורתית, וחשיבה ביקורתית זה דרך אגב, זה לא לבקר את השני, זה קודם כל לבקר על דברים שאנחנו גדלנו עליהם. אני, אם אתה שואל אותי, כתבתי, לא נספיק לדבר על זה, כי זה פודקאסט שלם על מודל בית ספר 2.0, בסדר, בתפיסה שצריך להיות... שלושה מבחני בגרות, צטו. אחד במתמטיקה, השני באנגלית רק דיבור, והשלישי בפילוסופיה. אין פילוסופיה. אני חושב שזה קריטי, מהותי, כל השאר לא רלוונטי. אני חושב שאנחנו, בתוך החינוך הממלכתי, אנחנו מצליחים ללמד את המורכבות, ואני חושב שיש יותר, לא יודע, חוץ שאני טועה במספרים, אבל יש יותר תנועה החוצה מתוך חברות סגורות לחברות פתוחות, מאשר חברות פתוחות לחברות סגורות. בכל שאני טועה במספרים, אבל זאת...
אני לא מכיר את המספרים, אני ככה, עם אצבע בפה וזה, אני מרגיש שהמצב הוא אחרת לגמרי, אני מרגיש שהחינוך הממלכתי בישראל הוא תחת מתקפה מטורפת ב-20 שנה האחרונות, אני מרגיש שהוא גם לא נותן מספיק ערך לתלמידים עצמם.
בוא נדבר על ערך.
רגע,
נדבר על ערך,
נכון. ולגמרי אני חושב שיש ויכוח מהותי, כן, בתפיסה עכשיו שהצגת, יש ויכוח מהותי, האם אנחנו פלורליסטים, יש לנו איזה חבר שתמיד כשהייתי אומר משהו הפוך עם מה שאומר, נטה, איזה מין פלורליסט אתה? כזה היה אומר לנו כל הזמן, הוא כבר לא בתפקיד, אז אפשר אולי לגלות את שמו. ואני אומר, אני פלורליסט, וגם אין לי בעיה שתביע את דעתך, אבל חשוב לי שאני יוכל להגיד מה לדעתי גם נכון.
נטח.
וזה הבדל, רגע, שנייה, וזה הבדל גדול בין הגישה הפוסט-מודרניסטית של הכל נכון, לבין לא, יש אמת, יהודית ודמוקרטית, זה אבני היסוד של המדינה.
לא, אני מקבל, אבל אני מקבל, אני לוקח, חמי היקר יבדל לחיים ארוכים, הוא לא בחור דתי,
חיפאי.
חיפאי, כן, הוא לא בחור דתי, נקודה. אבל מה? הוא חזק, הוא מכיר גם תפילות, הוא למד גמרא ויהדות, בתוך בית ספר הממלכתי שלו.
חד משמעית.
עכשיו, אני חושב שככל שהתחלנו לפחד מהיהדות, בחינוך הממלכתי,
לגמרי.
מה קרה לנו? היא נכנסה לנו
בדרכים
עוקפות.
לגמרי, מסכים לגמרי.
במקום שיהיינו בו שליטה.
פעם ראשונה שפתחתי תלמוד בבלי, בא במציע, סוחר את הפועלים, היה במכינת רבין, עד היום אני זוכר את זה, ואומר להם להשכים ולהריב, דיני עבודה. דיני עבודה.
כן.
בתלמוד הבבלי שלנו. כן. אני לא מפחד מהמקום הזה. מה קרה? מה אני יליד שנות ה-80 בתנועה הקיבוצית. שנות ה-80 הם שנות המשבר. מחברה מאוד אידיאולוגית לחברה מאוד אינדיבידואליסטית. הפרטות, כל אחד לעצמו. אנחנו הפקרנו לאט לאט הרבה 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 זירות. הביטוי הכי מטורף של זה הוא כמובן צבא הגנה לישראל. אחר כך השלטון המרכזי והשלטון המקומי והשירות הציבורי, והחינוך כמובן, הפקרנו את כל הזירות האלה. היום, זה לא התחיל היום, זה התחיל בסוף שנות ה-90, היום זה השיא של זה מבחינת החזרה של הניחוס של הדברים האלה חזרה אלינו. אנחנו כבר לא מפחדים. תראה, פעם אנשים היו מפחדים לדבר על הדברים האלה או זה. אנחנו היום, החבר'ה בני 40, שחוו את המשבר הזה על בשרם בתנועה הקיבוצית, היום לא מפחד, היהדות היא שלי, כמו שהיא של גולדקנופ, אפילו יותר שלי משלו.
רגע, אז תענה לי על יהודית, תענה לי מה זה מדינה יהודית. איך זה בא ידי ביטוי?
אני מאמין שהיא צריכה לשמוע, אני אפשר לפרוט את זה פה שעות שלמות של דיונים, אבל בסוף בפרסיה שלנו אנחנו צריכים להיות מדינה יהודית, בסדר? וכל אחד בביתו יכול להתנהג כמו שהוא רוצה. אני חושב שזה הדבר המרכזי. יש שני דברים, זה לא שלי, גם שמעתי את זה במקום אחר, אני עוד מעט אזכר איפה, שני דברים שהם לא בכפייה ביהדות, והם משתמרים מאוד חזק ברמה הציבורית. אחד זה ברית מילה,
כן.
שזה לא בכפייה, ושתיים זה יום כיפור. כן. עכשיו זה כל כך יפה, ששני דברים כאלה גדולים, הם משתמרים ציבורית ואזרחית כל כך הרבה, כי הם גם לא בכפייה, וגם יש להם משמעות מאוד חזקה לפרט ולקהילה. ואני חושב שזה הדרך שאליה אנחנו צריכים לכוון. אני לא התחתנתי ברבנות, אבל עשיתי חתונה הלכתית לגמרי, יהודית הלכתית. לא צריך רב בחתונה הלכתית, למדתי דיני אישות בבר כן. אילן, כשעשיתי את התואר הראשון. מוטי זעירה, קיבוץ כן. גבעת חיים איחוד, עשה גם את הטקס ברית לעומר, הקים את המדרשה באורנים. המדרשה באורנים זה המוסד שאני התחנכתי בו. המדרשה באורנים, שזה ניחוס...
בוא נדבר על ארון הספרים של נטע.
מעולה, אז ניחוס ארון הספרים היהודי מחדש, פרקי חלוצים, יריב בן אהרון, שי זרחי, מוטי זעירה, אלה האנשים שאני גלה, שרה לשדמי ואליזבת גולדווין, ועוד 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 ועוד. אני חושב ש... ובזה אולי נתחבר גם קצת לחוויה משמעותית בהקשר של המפגש שלנו, שאני מחזיק עד היום טקסטים של גורדון ברנר, יגאל אלון, של אנשים שלדעתי
ז'בוטינסקי.
ז'בוטינסקי, אין לי כתבים שלו, אבל למדתי עליו לא מעט.
למדת עליו? כי אתה רצית או למדת עליו?
לא, רק כי אני רציתי.
כי במסגרות שהיית גם הנגישו לך ז'בוטינסקי.
לא נראה לי שהנגישו לי ז'בוטינסקי. לא הנגישו לי ז'בוטינסקי.
כי מה, זה לא מספיק ליברלי?
אני לא יודע אם זה לא מספיק ליברלי, זה לא מספיק מזוהה עם הייצוגיות של המסגרות שאני למדתי. כשהייתי מדריך במכינה הירושלמית, שיעל דום בראש המכינה הירושלמית, היא אישה, קודם כל, כראש מכינה אחת הראשונות בארץ, תל אביבית במקור שלה, בכלל מצהלה, הרבה יותר, הרבה שונה מהמקום שבו אני גדלתי, נתקלתי בטקסטים האלה הרבה יותר, וגם הכרתי אותם יותר, אבל אני רוצה להגיד משהו על על הבסיס של הדברים האלה. אני מבחינתי, משם אני מתחיל את הדיון. הטקסטים האלה שזורים במסורת ובתרבות היהודית 2000 שנה אחורה, ומזה אני חושב יכולה לצמוח תרבות מסורתית ציונית, אשכנזית ולא אשכנזית, שתאפשר חיבורים. למה? כי אני לא צריך להתבייש ולהכפיף את קומתי, כן?
אני מסכים איתך.
אל מול הדברים האחרים, הפוך.
אבל יש מקום לדברים האחרים.
ברור, מה זאת אומרת? מה זה?
לא יודע, תקשיב, יש לנו הרבה דברים, אבל אין לנו זמן, יש לנו 5 דקות אחרונות.
אין לנו עוד שיר, אנחנו חייבים עוד שיר.
לא, יש עוד שיר, יהיה עוד שיר, אבל לפני זה יש שאלה ומסר.
אני רוצה להחליף.
שאלה ומסר.
וואה, מסר, על מסר לא חשבת.
לא, זה מסר לתלמידים, כולם מסיים את זה במסר לתלמידים, אבל קודם כל שאלה. שאלה שאני מקווה שתעמוד בה בגבורה. אתה מוכן?
אני עכשיו מנסה.
כתבתי את זה אפילו. אתה מקשיב?
כן.
לא נספיק, כשרציתי לשאול אותך מה זה זכות מחאה בשבילך וזה, אבל לא נספיק להגיע זה לבד זה. אבל אני רוצה שנטע הראלי בן אור יספר לנו מה זה הניצחון המוחלט, איך הוא נראה.
הניצחון המוחלט?
כן. נטע, איך הניצחון המוחלט הולך להיראות 10 שנים הקרובות במדינת ישראל?
טוב, וואו.
הניצחון המוחלט האמיתי.
מעולה. אני אגיד ככה, החלום שלי...
ויתרתי על 3 שאלות אחרות בשבילה.
אמי, שאלה מדהימה. קודם כל, רגע, עכשיו צחוק בצד, החזרת גופתו של רן גבילי, קודם כל, בלי שום פשרות, בלי שום... זה לא משנה, אמרו לי, לא, דעת המשפחה שלו ככה, זה בכלל לא מעניין, הבן אדם גיבור ישראל שנלחם בשביל באוקטובר, גיבור ישראל, חייב לחזור... לקבורה בישראל,
מהר,
ובלי בכלל, קודם כל זה. הניצחון המוחלט שלי, כן. זה שאנחנו הולכים לבחירות בשנה הקרובה, מקימים ממשלה ציונית ליברלית, עם כל הכוחות שהם מבחינתי לא ביבי נתניהו, כמובן שאין לי שום בעיה למצוא שם אנשים שאני לא מסכים איתם עם תפיסת העולם שלהם, או כל מיני דברים כאלה, לא משנה, זה יכול להיות גם שס לצורך העניין, או גם סמוטריץ', אבל מבחינתי ממשלה שמובילה ל... אני אבחר רק שלושה דברים, למרות שיש לי הרבה יותר פנטזיות רגע על הדבר הזה. אחד זה שהיא מצליחה לעשות איזשהו מערכת של שוויון בפני הדבר הזה שנקרא שירות, יכול להיות צבאי, אזרחי, כל מיני פורמטים שיחשבו עליהם, אבל אני פחות מטריד אותי כמה חרדים יתגייסו, יותר מטריד אותי נגיד שיכפילו את כמות המכסות לשנות שירות ולמכינות בישראל. סתם דוגמה, לא נמצא בדיון, אבל זה הרבה יותר מטריד אותי. אני עסוק יום יום, בי כמוך יודע, יש לך מלא עוד בבקשות,
נכון.
בבקשות, דיברנו על זה רק רגע לפני השידור. סתם, לדוגמה נגיד, בסדר? אני מוכן שפחות חרדים יתגייסו, אבל שיכפילו את המכסות לשנות שירות ומכינות, וסתם דוגמה, פשרה, הנה, אני מציע פשרה. אז זה הדבר הראשון. הדבר השני, אני חושב שממש הייתי רוצה לתגמל ברייטינג אנשים מורידי להבות ופילוג ומרחיבי חיבורים ושותפויות. זאת אומרת,
הריבון הרביעי כזה.
הריבון הרביעי עוד אין לו, כאילו הרייטינג הוא יותר עשייה, אני מדבר רגע תקשורת ווייז, תקשורת ווייז, כן, כן, כן. יותר אנשים...
זה לא מוכר, זה לא מוכר.
אז סבבה.
אתה רואה שאתה עולה תוכנית ואומר, במקום השנה 300 הרוגים בכבישים, גם היום 5 מיליון נהגו ולא קרה שום דבר?
אני ממש חושב שלצד הזה שהתפקיד של התקשורת זה לבקר את השלטון וכל מיני דברים כאלה, גם התפקיד שלה זה לעצב את החברה.
רגע, הדבר השלישי, כי יש עוד מסר, דבר.
סליחה, והדבר השלישי, אני ממש הייתי רוצה, ואני מאמין שזה אפשרי, שיהיה שר חינוך שיחזק את החינוך הממלכתי, גם בהיבטים חברתיים, חינוכיים, ננה, וגם בהיבט של תרבות וזהות יהודית. רגע, רק משפט אחרון, סליחה, כי אני חושב שהמתכונת להוביל אותנו לשנים הקרובות היא בברית ציונית רחבה.
טוב, רגע, אני רוצה לענות לך גם לזה וגם להגיד לך עוד איזה משהו, בסדר? אחד, אני אומר לך את זה באחריות, באחריות, נטע, באחריות. מנהל מוסד חינוכי יש לו אוטונומיה מלאה להכניס כמעט כל תוכן שהוא רוצה לתוך המוסד שלו. הוא נותן ביקורת והוא עומד בפני רק דבר אחד, לא שר החינוך, לא מנכ"ל משרד החינוך וגם לא המפקח שלו, בפני הקהילה שלו. והוא צריך להתמודד עם הקהילה שלו. אני חושב שרוב הקולגות שלי, שהם מנהלים מוסדות חינוכיים, לא מכירים בזה, לא מבינים בזה, או לא מספיק אמיצים בעניין הזה. יש להם זכות
יש להכיר. דלת, אנחנו, כל התשובות נכונות.
אנחנו יודעים להכניס פה בתוך נאורים גם תוכנית רקפות עם החלוץ.
החלוץ.
בסדר? וגם להמשיך
שנה הבאה בכל בתי הספר בעמק.
וגם להמשיך עם מסע ישראלי שזה נתפס יותר... אנחנו לא חושבים מהדברים האלה. ואף אחד לא יבקע אותנו. אנחנו כן בריאה שלנו רוצים לראות מה התכנים ואיך מעבירים אותם, וכן לראות שאנחנו, מה שנקרא, הם בגבולות הגזרה שאנחנו הגדרנו לעצמם. אני כן אגיד לך לגבי הניצחון המוחלט שאני ככה רואה אותו. אני מאחל לכולנו דבר אחד, שתהיה פה מנהיגות, ואני לא אנקוב בשמות, בסדר? מנהיגות, שיקום פה מנהיג או מנהיגה, שיגידו, אני מסוגל לפרק את הכיתוב הזה, ולתקן.
אמן.
זה הדבר. כי אני חושב שברגע שאנחנו מצליחים להוריד את הכיתוב הזה, אנחנו יכולים להכריע הרבה דברים, גם קשים מאוד, סוגיות שעומדות בתוכנו ובליבנו. יש לנו
מסר.
שתי דקות.
אז חשבתי על זה
מסר
כבר.
לתלמידים.
קצר מאוד, קצר מאוד.
כן, עכשיו לא הולכים... רק התלמידים של הדסה נורים, של כל תלמידי עמק חפר.
לגמרי, אנחנו הולכים לשמוע שיר.
אתה גם מחזיק תיק החינוך.
אנחנו הולכים לשמוע שיר שבעיניי הוא המסר.
כן.
השיר, בגרסה המקורית שלו, היה של זמר אחד.
דיוויד ברוזה.
דיוויד ברוזה, סיגליות. בכלל, שיר מטורף על ההבנה, על זוגיות, על מה, איך מדברים, על מה מדברים.
אתה יודע ששלחתי למיטה לפני שנתיים, לפני יום לך, שלחתי על העבודה.
על העבודה?
בערך.
וואי, וואי, וואי.
ולא התקשרה כלום. אמרתי, יו, מה זה, מי זה? עד שבסוף 5 בערב מקבלת ותגיד לי איכות ששלחת אותי זה שלא התקשרת עד עכשיו מה זה אומר
אז רגע אני חוזר רגע עכשיו לרצינות ולמסר זה שיר שמקפל בסיפור שלו בעיניי רגע את המסר שאני רוצה להעביר
בתחיל נובמבר
אחד דיוויד ברוזה אבל הבוננזה שלו לפחות בעיניי כרגע קורית בגרסה שאנחנו הולכים לשמוע עם עומר אדם ואני חושב שהשילוב הזה...
יש לנו את הגרסה הזאת, נכון?
כן, זה מה שביקשתי, זה מה ששלחתי. עומר אדם ודייוויד ברוזה, וזה חיבור בין עבר, הווה, עתיד, קהילה, סגנונות שונים.
זה הגרסה.
זה הגרסה, אני יכול לדבר עד שאתה מעלה את הגרסה, אין לי בעיה.
רמיקס של דייוויד ברוזה ועומר אדם סיגליות.
זה השיר
המושמע.
השיר המושמע בבית שלנו. עכשיו, למה אני רוצה להגיד את זה? כי אני חושב שזה חלק מהעתיד שאליו אני רוצה לכוון. שדייוויד ברוזה שר עם עומר אדם, כמו עדן בן זקן, מלכת השושנים, רקדנו פה על השולחנות, אז גם בשיר הזה אפשר לרקוד על השולחנות. ואני חושב שכחברה, אפרופו הסיפור הזה שאמרת, יש מקום לכולם בהכרה הזאת ובתודעה הזאת, חכה שנייה רגע, אני חושב שהשיר הזה הוא גם דוגמה לדבר הזה, איך דייוויד ברוזה, ענק בדורו, עם סגנון מדהים, מתחבר לעומר אדם, שפרץ לנו לתודעה לפני גיל 15, נכון? היה שם איזה עניין.
כוכב נולד.
חשוב להגיד, בבית אלי בנור, הזמר המושמע ביותר זה עומר אדם, ולא חווה אלברקסן.
רגע, אתה תסיים עם עוד משפט, אני רק אגיד, שאני לא אשכח, עוד פעם, תודה לרדיו, תודה לנורא, ותודה לטל בן צירה, ולפלג שהיא מנהלת הרדיו, פלג מעבירה פה, תלמידת י"ב, מעבירה פה תוכנית ב-8.
איזה מלכה.
מנהלת הרדיו. תכניס את השיר ונטע יסיים. נטע, ותודה לך.
תודה, אמי, כפרה עליך. ממש. איזה כיף. אתה מלך. רגע, שנייה, יפה שאתה שיר. אתה מלך. לנהל יישוב ומוסד חינוכי בתוכו, זה אתגר מטורף. בכלל, האתגר המשפחתי, שאתם גם חיים פה תוך כדי והכל. תשמע, אני מסיר את הכובע לך, למיטל, ולכל הצוות שיש לך פה. אתם עושים עבודה מדהימה, תמשיכו בזה. אנחנו סופר גאים שאתם חלק מהעמק שלנו, אז תודה רבה.
איזה כיף. תכניס לנו את השיר. אתה יכול לדבר תוך כדי
זה. אז רק אני אגיד שאני חושב שזה סיפור של המציאות שאליה אנחנו צריכים ללכת. גם דייוויד ברוזה, הנה, כן, 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 זה זה. וגם עומר אדם ביחד, אתם תראו את הקליפ אחרי זה, תראו את החגיגה באולפן, תראו איך הם מפרגנים אחד לשני. תוך כדי דייוויד ברוזה, עומר אדם, מדהים. עם ישראל חי, והכי חשוב, עמי, אנחנו ננצח. כן. כולנו ביחד ננצח. תודה רבה.
יאללה, תודה.
אתם מאזינים לרדיו על הגל. כפר הנוער, הדס הנעורים.